שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו מדי שבועיים, ואנחנו כאן כדי לדבר על אולי על הדברים הכי חשובים בחיים שלנו, שזה בעצם איך אנחנו חיים, איך אנחנו יכולים לחיות טוב יותר מבחינה פסיכולוגית. והיום אנחנו בפרק שאני מחכה לו כבר הרבה זמן, אבל רגע לפני שאני אציג את האורח שלנו ואת הנושא, אני רוצה לפתוח בהודעות. אז קודם כל ההרצאות הקרובות, ב-17 בדצמבר יש הרצאה על מוטיבציה, המדע מאחורי מה שמניע אותנו בתל אביב. עוד הרצאה בתל אביב ב-24 בדצמבר, שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולקדם שקט נפשי. וב-30 בדצמבר הרצאה בהרצליה על דחיינות, איך להפסיק לדחות למחר. אז זה בפינת ההודעות שלנו. אני גם אגיד שבקרוב אנחנו מגיעים לפרק 50, שזה הולכת להיות סיבה למסיבה. היום זה פרק 49, אז אנחנו כבר חוגגים עוד מעט שנתיים של פודקאסטים יחד. אז רגע לפני שאני אציג את מי שיושב כאן מולי, אני אשיר איתו שיר, כי נראה לי שזו דרך מקורית ונחמדה לפתוח את התוכנית. אז אתה מוכן לזה?
אני מוכן.
מעולה. אז יאללה.
אמא אמרה לי, דני, ילדי הוא גיבור ונבון. ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטון. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בחיין. זה רק הדמעות, הן בוכות, בוכות בעצמן. פרח נתתי לנורית, קטון ויפה וכחול. תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה תפוח, הפרח זרקה בחצר, והלכה לה לשחק עם ילד אחר. אינני בוכה אף פעם, איבור אני לא בחיין, אך למה זה אימא, למה בוכות הדמעות בעצמן.
וואו.
וואו, איזה התחלה.
ממש.
ישר לשר לדבר.
אני כבר בוכה. זה מרים ילן שטקליס, כתבה את המילים, ומבצעים כל מיני אנשים.
כל מיני,
נכון?
משנות
ביצוע ה-50. עכשיו תמיר אשמן ויהודית קץ, מוכנים, מוזמנים לעשות סאבסקרייב לדיסק שלנו. אז יושב איתי כאן תמיר אשמן, שלום לך,
שלום,
תמיר.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
איך אתה מרגיש?
כרגע? כן. זו שאלה מאוד עמוקה לשאול גבר.
אני יודעת, אני בכוונה.
הרבה יותר קל, תשאלי אותי איך אני, מה אני חושב, איזה מחשבות באתי.
אני באתי בכוונה.
ישר לעניין, איך אתה מרגיש? אני מרגיש, אני קודם כל מרגיש שמח להיות פה, אני שמח שנוכל לדבר על נושאים שכל כך חשובים ביום יום של החיים שלי. כאילו נדבר על זוגיות ועל אבאות ועל אבא שלי ועל הבן שלי. אז זה מרגש אותי שאני מקבל במה להשמיע את הקול הזה. וזה כל באמת חשוב, אז אני מתרגש.
איזה יופי, מתרגש.
כן.
אז תמיר, אתה כל מיני דברים, כמו שדיברנו. קודם כל, אתה בזוגיות עם מאיה.
נכון.
היי מאיה, היא תקשיב לנו.
בטח שתקשיב.
בטח, אז מאיה, תהני, היא הולך להיות פרק מעניין. אתה גר בתל אביב ומגדל שתי בנות ובן. נכון. זה ככה בחיים האישיים. מבחינה מקצועית, אתה גם עושה המון דברים יפים ומגוונים. אתה מלמד בפורום ללימודי גברים באוניברסיטת תל אביב, ואתה, יש לך תוכניות להנחיית מעגלי גברים, ביחד עם אורן גור, גם באוניברסיטת תל אביב.
נכון, השותף היקר שלי.
ובכלל, אתה מומחה לטיפול באלימות במשפחה, ואפשר להגיד שרוב, אם לא כל הקריירה שלך, סובבת סביב הדבר הזה שנקרא גברים והעולם הרגשי שלהם.
לגמרי.
ואיך אתה מרגיש אם מישהו בא ואומר לך, אתה גבר, גבר! מה זה עושה לך?
אני אשמח שבעוד כמה שנים יגיד, וואי, אתה כזה גבר אישה.
אתה כזה גבר אישה.
אתה כזה גבר...
ושזאת תהיה מחמאה.
שזה יתפס כמחמאה.
כן.
שלאט לאט עם השנים נעדן את המגדריות. כי גבר, אנחנו נדבר על גבר, גבר. מה המשמעות של להיות גבר, גבר? או מה זה אומר להיות גבר שלא מחובר לחלקים היותר עדינים או פגיעים בתודעה שלו?
אז בכלל, גבריות, נכון? היום אנחנו כאן כדי לדבר על גברים. לא רק על גברים, כן, זה מתחבר גם לנשים, אבל הנושא שלנו הוא בעצם העולם הרגשי של גברים. בהנחה שהוא אכן קיים, נכון? למרות שאנחנו לא רגילים לראות אותו או לשמוע עליו, אנחנו יודעים שהוא כן קיים.
נכון.
תגיד, כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא גבר, או שהוא גברי, למה אנחנו מתכוונים, קודם כל? אנחנו מתכוונים לזה שהוא חזק,
בוא נחזור למילה גבר.
כן.
להתגבר.
להתגבר.
לגבור. גבורה.
כן.
כאילו, כבר בעצם השורש הזה, כבר אני באיזושהי מוטל עליי איזשהו ציווי להתגבר על העולם היצרי שלי. הוא מגדר מאופק, מגדר שאמור להדחיק את היצרים שלו, ואחר כך אנחנו אולי לא נתפלא שהרבה פעמים זה משפריץ לנו החוצה.
אז כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא גבר גברי, אנחנו מתכוונים לבן אדם שהוא בן אדם מוחזק, שקול, חזק, מתגבר.
רציונלי,
לא נופל בקלות.
הוא אמור להיות חזק, אני אגיד מודחק, מאופק. תחשבי, פוקר פייס לייק. הגבר המסורתי, הגבר, הוא גבר שאתה לא יכול לזהות את העולם הרגשי דרך פניו.
אבל אתה אומר מסורתי, וכשאני מסתכלת רגע על היום, על ההווה, זה רחוק מהגבר?
זה שאלה טובה. אני יותר מ... 20 ומשהו שנה, אני מלווה את ההתפתחות של, כאילו, אני מלווה את הגבריות הישראלית, ואני חושב שזו תקופה נורא מרגשת להיות גבר ולהיות בן, כי אנחנו כבר, משהו מאוד עמוק נפתח בחברה הישראלית לעבר הגבריות, אמרו שזה בתחילת הדרך, אבל אי אפשר שלא לראות ההשתנות, ואז נתעודד, כי אנחנו נראה איזה אבולוציה, איך הגבריות כן מחלצת את עצמה מהתרבות הפטריארכלית, המסורתית, הקשוחה, המסוכסת, של, כמו בשיר של דני גיבור, לא להביא חולשה, לא להביא כאב, לא להיות פטי, לא להיות נאיבי.
כן. כלומר, השיר הזה הוא משקף הרבה מהתפיסות שיש לנו בחברה כלפי בנים, כלפי גברים, של לגבר אסור לך לבכות, תחזיק את עצמך, אתה לא תבכה כפטי קטון, נכון? אתה גם אם שברו לך את הלב, לקחו לך את הפרח, זרקו אותו, הלכו עם ילד אחר.
לגמרי.
קום ותמשיך הלאה.
הסיפור הזה, את המאמר הראשון בעצם, אני חושב שאת המאמר הראשון על עולם הגברי כתבתי על השיר הזה, קראתי לזה אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקהנה, על מורשת הדיכוי בין אבות לבנים. רבים איתנו, ההורים שלנו התבלבלו בנאמנות שלהם, האם הם נאמנים לנורמות החברתיות המקובלות לבנות או לבנים, ואני יכול להגיד שהשיר הזה מספר על אמא ובן, כי השירה של שנות ה-40 בכלל לא התייחסה לאבות, אבל השיר המקורי...
אבות בכלל לא בבית, בדיוק, מה? הם במלחמה, הם בעבודה, הם אבא הלך לעבודה, אבא הלך למלחמה.
לגמרי, בשירת גברים, במופע אנחנו עושים כזה מחווה לשירי הערס, או אולי בהי שירי הערס,
כן.
כאילו על המקום הזה שמנציח את המקום של האמא שהיא בפנים, ואבא שהוא בחוץ, והוא תמיד מקודש לאידיאולוגיה, למלחמות, כן. לקריירה. אבל אז השיר המקורי צריך להיות, דני מספר לאבא שלו בגיל 5 מה עבר עליו, ואבא של דני צועק עליו, מה אתה מתבחיין כמו איזה תינוקת? מה אתה כזה רכיחה? מה אתה כזה, כאילו תהיה חזק? כמובן זה האבות, זה נגיד האבות של אז.
כן.
אני כן רוצה להגיד לך שהאבות של היום בטח עשו דרך מאז. אבא שלי היה צועק עליי כשהייתי בוכה. כאילו בגיל 3 כבר הבנתי, שבבית שבו אני גדל אסור לי לבכות, כי אבא מתקלקל או אני מתקלקל, משהו מתקלקל כשאני לא מצליח להתגבר על העולם הרגשי שלי. כאילו זה נהיה מפחיד.
וואו, זה ממש בשפה שלנו, גם כשאנחנו מדברים לילדים, אבל גם כמבוגרים למבוגרים. אנחנו אומרים אל תהיה תינוק או אל תהיה תינוקת.
בדרך כלל אומרים לבן אל תבכה כמו תינוקת. כאילו אפילו אנחנו כבר מעבירים לו מסר שהבכי הוא לתינוקות, לבנות.
כן.
הבנים, התינוקות בנים הם כבר לא בוכים.
כן. אומרים די לבכות, אסור לבכות, אבל גם כאנשים יותר מבוגרים יש את אל תהיה הומו, אתה הומו, נכון?
קוקסינל.
זה בתיכון ככה הדברים האלו, חטיבה, הדברים האלה יותר מתחילים בתור מתקפה על מישהו שהוא מראה איזה שהם סממנים שהם כביכול, או אולי לא כביכול, נשיים.
אני אגיד, מחוברים רגשית.
כן.
אפילו אני לא רוצה להגיד לזה נשיים, כי זה מאוד מאוד גברי להיות מחובר לרגשות. זה כאילו, אני רוצה שבשפה נגיד שזה כאילו, זה היכולת של בנים להתחבר לבטן שלהם היא טבעית. אתה תעשו מחקר באוסטרליה. רצו לשאול את השאלה, עוד לפני כל החברה וכל הדיכוי וכל ההשפעות החברתיות, עשו בסידני באוסטרליה, שעה לאחר הלידה, מין הילוד, בן זכר או נקבה, תדירות, כמות הבכי, עוצמת הבכי, ורצו לשאול מי בוכה יותר שעה לאחר הלידה. מה מצאו לדעתך?
אותו דבר?
כן. גילו שבנים, גילו דבר חתרני, שבנים ובנות בוכים באותה עוצמה, ובסטיית תקן קטנה שבנים בוכים טיפה יותר, אבל ממש בקטנה. אם אני לוקח את אותו ניסוי חינני, ועושה אותו בגן חובה, נקבל את אותה תוצאה.
חלילה.
אך, אבל אני עושה את זה עם השותפה שלי, מיכל פרן, בתיכונים בתל אביב, את הניסוי הזה כבר 17-18 שנה. זאת השאלה, בגיל 17, בכיתה י"א, מי בכתה או מי בחש היום, ואנחנו עושים סקר השוואתי, ואז אנחנו מגלים את הנתון הכל כך common sense, שהנערים כבר מזמן כבר לא יכולים להיזכר מתי הם בחו. הנערות, הבכי מאוד מאוד זמין להם. אני דרך אגב, עד גיל 17, מגיל שאני זוכר את עצמי, גן חובה עד גיל 17, אולי בכיתי פעמיים, תחשבי איזה צינוק רגשי חייתי בו. כשסבא יצחק, המוות הראשון נכנס למשפחה בגיל 17, אבא של אבא שלי, סבא יצחק נפטר, הלוויה הראשונה, אני הנער היחידי מכל הגוורדיה, כולל אבא שלי שלא בכה, אני היחידי...
אבא שלך לא בכה, שאבא שלא מת.
הוא לא בכה. כי הוא היה, עוד פעם, זה שם סיפור שלם של אבות ובנים.
כן.
עכשיו, זה כן נכון שבמחקר על הגבר הישראלי, מתי הגבר הישראלי מרשה לעצמו לבכות?
מתי?
בשתי מצבים חברתיים בלבד מותר לנו לבכות.
כן.
במות קרובנו, בהלוויות.
אבל לא של אבא?
אבל אבא שלי במובן הזה היה סטיית תקן. הוא לא יחשב, הוא היה כל כך קשוח וכל כך מנוכר לעולם הרגשי, שאפילו את זה הוא לא בכה. אבל במוות של קרובנו ובלידת ילדינו, יחסית יש לנו רישיון לשחרר את הכאב המודחק שלנו. אני ניצלתי את הקופון הזה אטום דרך אגב.
כן.
כאילו חגגתי את השחרור הזה לרגע. כי עוד פעם, אנחנו, כשאני מדבר על הגברים, אני מדבר על עצמי, אני שייך לדור ביניים. זאת אומרת, אני הרבה יותר מסוכס, הבכי לא נגיש לי, אני הרבה שנים מטפל בעצמי כדי לפתוח את הערוצים האלה, אבל עדיין, תת, כאילו הדמעות הן מאוד נגישות לי היום, אבל ויווך לבכות, הפעולה הזאת של... כמו להתפרץ בצחוק או לבכות, ממש, כאילו, זה לא נגיש לי כגבר, זה נדיר מאוד. אבל אני הרבה פחות מסוכס או קשוח ממה שהייתי פעם.
אתה יודע, אני פעם הייתי באיזושהי סיטואציה לא נעימה, שבה מישהו קצת תקף אותי, לא אכנס לכל הפירוט, אבל הוא כל הזמן חזר על איזושהי שאלה של מאיפה היו לך את הביצים. כלומר, הוא חשב שעשיתי משהו שהוא כנראה מאוד אמיץ. אמר לי, מאיפה היו לך את הביצים? איפה היו לך את הביצים? איפה היו לך את הביצים? אמרתי לו, אין לי ביצים. באמת אין לי. כלומר, כן, ממש, אני אישה, ככה יצא. ואני חושבת על זה שאפילו הצורת דיבור הזאת של יש לך ביצים, אתה גבר, אין לך ביצים, זה מתקפה על המקום שהוא הכי רגיש אצל הגבר, נכון? זה באמת אחד האיברים הכי רגישים.
תחשבי מה האיבר הזה.
את זה תוקפים כשבן אדם לא מוכן להיות אמיץ, או לא עושה משהו שהוא להתגבר על פחד.
אבל יהודית, את פותחת פה חלון מאוד רציני.
סליחה.
לא, סליחה, להפך.
נדבר גם על שחלות, כן.
בוא נניח רגע לשחלות ונדבר, אם הזכרת את האיבר הזה, כל כך רגיש אצל הגבר, אבל בוא נזכר מה האיבר הזה עובר בגיל 8 ימים, איזה טקס חברתי, כאילו, אני נולדתי ממין זכר, כבר בגיל 8 ימים, בקושי אני פותח את העיניים, אני עברתי את תעלת על רחם, בדיוק כמו אחותי המטאפורית, כאילו עוברים שם לידה, אני עוד לא רואה כלום, וכבר החברה חותכת לי את 30% מהאור שם בלי הרדמה, ואחד השאלות ששאלתי את עצמי, כי גבר נימול, אני תמיר ואני נימול.
אנחנו אוהבים אותך, תמיר.
תודה, יהודי. כבר חוויתי תיקון.
כן.
שאלתי את עצמי, כאילו, איזה מסר, אני לא בא להגיד להטיף מוסר, כאילו, לאף אחד, אבל איזה מסר, למה זה נתפס כטקס חברתי כל כך מגדרי? הרי אם החברה הישראלית, אתה מעלה את בנותיה, אתה היה פה צעקות מטורפות.
כן.
אבא שלי מסר אותי, הניח אותי על הסנדק, אבא שלי הגיע איש זר, מועל, וחתך לי ללא הרדמה 30% מהאור שם. המצב הזה שאני כאב מוסר את הבן שלי למען פעולה שתכאיב לו, זה רק פרומו.
כן.
וזה בא באיזשהו מקום להכין אותי לקראת מסירה הרבה יותר מכאיבה.
כן.
כי בחברה הישראלית ובעולם כולו, הבנים הם מגדר מגויס, הם מגדר של לוחמים.
כן.
במאמר הראשון שכתבתי, קראתי לזה, זה ברית המילה הראשון, אבל יש את הברית מילה השני. שהוא הרבה יותר משמעותי, ובגלל זה באתי מתל אביב לפה, שזה הברית מילה החברתי, שאנחנו מלאים את אורלה, את האורלה הרגשית של הבנים שלנו, וזה קדום, וזה עתיק, וזה כואב, ואנחנו רואים את זה כאמת, כן. לצערי.
אנחנו כל הזמן רואים, man up, נכון?
man up, תהיה גבר, זה כן. הגרסה הישראלית.
תהיה גבר, ראית, הייתי לא מזמן בלונדון, ראיתי את ה-Book of Mormon, ראית את המחזמר הזה? המחזמר מאוד מאוד מצחיק, אבל המוטיב הזה הולך שם חזק, יש שם ממש שיר שלם, שהכותרת שלו זה man up, אולי תרצה להוסיף את זה לשירת הגברים, גרסת השירים באנגלית. כל השיר זה פשוט man up, man up, קיצור, ככה כל השיר הולך.
אני חושב שזה תתגבר, נכון? זה תתגבר.
תתגבר.
תהיה גבר.
לגמרי. ועוד שיר שיש שם, זה שיר שנקרא turn it off, שהוא בעצם נותן כל מיני דוגמאות לאמא שלי עזבה אותי, אחותי מתה, כלומר דברים קשים שקרו לי, אבל מה אנחנו עושים? turn it off.
וואו.
turn it off like a light switch, it goes click. זה הטריק שלהם.
זה מדהים.
כן.
אז אפילו כשגבר לרגע, נגיד בתוך כדי פגישה טיפולית, מתחיל להיות מרגיש ודמעות עולות, בשנייה הוא סוגר את המתג. Mm-hmm. הפחד העמוק שלו מקטנות, כי עוד פעם, בברית המילה השני, אנחנו חושבים שאנחנו מתקלקלים כשאנחנו נהיים עצובים. Mm-hmm. אנחנו נבלים. הגברים, אני נורא מפחד להתפרק. אני כבר עשרות שנים מטפל בגברים, לא ראיתי גבר אחד שמתפרק מזה שהוא בוכה. אבל זה לא רק הבכי, זה לא צריך להצמד, בכי זה רק מטאפורה ליכולת שלי, לשחרר את העולם הרגשי שלי החוצה, לא דרך הדחקה.
כן.
אז גברים נשברים ונכנסים לדיכאון ונכנסים לאובדנות ונכנסים לתקפי זעם כשהם מאוד מאוד men's up, הם מתגברים, הם מחזיקים. הרי אם אני מתאפק שלא יברח לי, יברח לי.
כן.
ואם אני לומד לשחרר ולדבר כמו שאני ואת מדברים כרגע, העיניים שלנו נפגשות, אני רואה את העיניים המתרגשות שלך, את בטוח רואה את העיניים המתרגשות שלי. יש פה סירקולציה.
כן.
והסירקולציה הזאת שיש פה תלות הדדית היא מאוד מפחידה גברים. החברה בברית המילה החברתית היא מתקיפה לנו את התלות. אסור לנו, אנחנו צריכים להיות עצמאים, אנחנו צריכים להיות בלתי נעזרים, כשאנחנו מביאים כאב לתוך היחסים עם אבא או עם אמא, אל תהיה כזה נידי. אז בעצם מה שאני לומד זה, אני לומד להיות מגדר לא נעזר. נגיד מתקלקל משהו אצלנו בבית, אינסטלציה, אני, בת הזוג שלי באופן טבעי, בן אדם מאוד נעזר ואוהב להיעזר, ישר תהיה צרכנית של עזרה. זה בניגוד גמור לתוכנה הזכרית שלי. ישר אני אומר, יש לי בעיית אינסטלציה, אני פתאום נהיה אינסטלטור. יש בעיה חשמלית, אני נהיה חשמלאי.
אתה תמיד יודע.
אני תמיד יודע.
אתה לא נתפס לא מוכן.
אבל חשוב לי להגיד שעלילת בדרך כלל מסתבכת כשאני נהיה אינסטלטור בבית, ותמיד כשאני נהיה חשמלאי, משהו, אני לא בטוח שאני מוכשר עד הסוף להיות, לתקן את הדברים, אבל להביא איש מקצוע אלינו, זה כאילו כישלון של הגבריות שלי.
ממש.
וזה עמדה עמוקה מאוד שלי. מישהו לימד אותי באופן שיטתי, לא להיות תלוי. GPS, דרך אגב, ה-Waze, אני טוען שזה המצאה של גברים ישראלים, למען גברים ישראלים שלא יפתחו חלון ויגידו, וואלה, הלכתי לאיבוד, איך אני יוצא מזה?
תקשיב, כמות הוויכוחים שהיו לי על הדבר הזה עם מקס, שאנחנו מטיילים בחול, ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו, ואני כזה, שנייה, אני תשאל מישהו. לא!
ברור.
אין מצב! אין מצב! מצב.
אבל צריך לשאול.
למה? יש לנו מפה, יש לנו את זה, שנייה אני אסתכל, וזה יכול להיות לעמוד 20 דקות ולנסות להבין איזושהי מפה, במקום שנייה אחת להגיד למישהו ברחוב, סליחה? איך מגיעים לבלה בלה בלה?
מה פתאום?
כן, לא צריך.
אנחנו עצמאים הגברים, אנחנו בלתי נעזרים, אנחנו לא מבקשים עזרה. עכשיו, העסק הזה נהיה מאוד רציני, גם בתחום הזוגי וגם בתחום של הרפואה המגדרית לגברים. אני עשינו סדרה במרכז גליקמן, עשינו סדרה של הרצאות לרופאים, לאנשי רפואה. והם סיפרו תמונה די זהה, כאילו שהגברים פונים לרופא המשפחה לעשות בדיקה, נגיד, של המי הגס או כל מיני בלוטת ההרמונית, הם מגיעים הרבה פעמים בדקה ה-93, אחרי אולטימטום של האישה, שאתה חייב, אני לא מוכנה, אתה הולך היום להיבדק. אנחנו מזניחים את העולם הפנימי שלנו, כל כך לא רוצים להיעזר.
כן.
הרבה גברים יש להם כל כך הרבה צרות של, זה בת הזוג שלי מתעסקת בנושאים של שיקום הגוף לאחר פציעות, אז היא מספרת לי ש-80% מהגברים יש להם כאבי גב תחתון. אבל למה זה מגיע לרובם לפריצת דיסק? הם לא יוכלו לעשות פילאטיס שיקומי, והם לא יעשו איזושהי עבודת מניעה, מטפחת, אותם בהכללה, לא כולם.
כן.
כשאני מדחיק את העולם הרגשי שלי, זה מופקד בגוף. כאילו כשאני לא יכול לדבר איתך על מה שעובר עליי, אני אהיה מאוד מאוד פסיכוסומטי. ואני בטוח שהרבה נשים יזדהו איתי, במובן של הגבר הפסיכוסומטי שלהם, שנהיה פתאום חולה, ונהיה כאילו הולך למות מההצטננות שלו. אני גם כזה, דרך אגב, כשאני נהיה מקורר, אני עכשיו עוד איכשהו בסדר, אבל כשאני נהיה מקורר, אני ממש נהיה כזה בלתי נסבל, פתטי כזה.
תמיד מדברים על זה שכשהאישה חולה, אז היא חולה. וכשהגבר חולה, הבן אדם חצי מת, הוא לא מתפקד. שום דבר, ואתה יודע שלאחרונה קראתי מחקר, ראית את זה?
לא יודע.
קראתי מחקר שבאמת הגברים חולים בעוצמה יותר חזקה. תמיד אומרים שהם בחיינים, כשהם פתאום מוצאים את ההזדמנות, אתה יודע, להיות מסכנים ולא לעשות כלום, והאישה כשהיא חולה היא עדיין עושה מלא דברים. ומה שקראתי לאחרונה זה שהם באמת יותר חולים. בעוצמה יותר גבוהה.
נהדר. אני קודם כל לא עד הסוף מקבל תוצאות המחקר הזה, אבל אני רוצה להגיד לך זווית אחרת של זה, כי זה גם חלק במופע של שירת גברים. באנגלית קוראים לזה men's flu, שפעת של גברים. זאת אומרת, גבר מקורר, כאילו כשאני נהייתי מקורר, אז אני מתחיל כאילו, אוי, מתחיל להיפרד מקרוביי, ומתחיל לעשות הספד. אבל כל אנשים תמיד התאחדו, כל בנות הזוג שהיו לי, כאילו, תמיד אף פעם לא זכיתי לאמפתיה על ה... פתטיות החולנית שלי. אני במצב שלך מזמן הייתי הולכת לעבודה, איזה מזל שאתה לא יולד תמיר, כי המין האנושי לא היה מתרחב. אבל מי שלימדה אותי זה שהוא פרק מאוד יפה בהכלה של פגיעות של גבר, זה הבת שלי הבכורה. רוצה לשמוע סיפור קטן?
בטח.
אני לא מרבה לחלוט, אבל כשאני חוטף את זה, כאילו אני נהנה מכל רגע, כי חגיגה של מסכנות. ואני ככה, ב-11 בלילה, כולם כבר הלכו לישון, הבת שלי המתבגרת, הגר, הייתה בת 13, היא בחדר שלה, ואני עם רעד כזה של חום כזה, אבל עם עצמי. ואז אני שומע שהיא יוצאת ככה מהחדר, ואני נלחץ, היא הולכת לראות את אבא שלה במצב מאוד מאוד לא גברי, ואני מקווה שהיא לא תגיע לסלון, ואז היא מגיעה אליי לסלון, ורואה אותי ככה מחוסה ונרעד, ואז היא אומרת לי, יא, אבא, מה קרה לך? אבל אגר, אני חולה. יו, אתה כולך אוהד. אף פעם לא ראיתי אותך ככה, אבא. אתה כזה חמוד.
באמת.
ואז היא נשכבה אליי בחיממה, כאילו חיממה את אביה הנרעד, והיה לנו רגע כזה נורא יפה כזה. דרך אגב, החלמתי בשנייה אחרי החיבוק הכל כך אוהב שלה. אבל היא מלמדת משהו גם, מתי לנו כגברים באמת מותר לנו להיות נעזרים. מתי מותר לנו להביא את החוסר העונים הכל כך קיומי שלנו, את המקום שאנחנו הלכנו לאיבוד בחיים האלו, שאנחנו קצת מיואש, אין לנו רישיון להיות חסרי עונים ברמה היומיומית. ואז בניגוד למחקר שאמרת, אנחנו נהיים נורא חולים, כי זה שוב ההדחקות האלה שאנחנו לא ביום יום מדברים על הבדידות ועל חרדות הכלכלה, כאילו מי הוא... גברים מקבלים ים את כפי חרדה, את יודעת את זה?
כן. בזמן... אני אגב חושבת שזה לא סותר, אני דווקא אמרתי את זה בתור חיזוק, שיש משהו שמתפרץ, וזה באמת מגיע בעוצמה חזקה יותר.
אבל זה מתפרץ, המילה מתפרץ,
כן.
ולא יוצא, אם זה מתפרץ, כי כן. אנחנו כל הזמן מנסים להחזיק, אז גם המחלות שלנו מתפרץ לנו הדיסק. העולם שמתפרץ לנו החוץ הזה, זה תוצר ישיר של איפוק והדחקה. והרבה דברים מתפרצים אצל גברים.
מתפרץ
פסוריאזיס. הרבה מאחי הגברים, לצערי הרב, בגיל 45 ואילך, אנחנו נכנסים להיות בקבוצת סיכון, או להתקף לב, או לאירוע מוחי. בגיל 45, יש לי כבר יותר מדי גברים שבתוך כדי עבודה קבוצתית, חטפו התקף לב בגיל כל כך צעיר, עברו צינטור בגיל 28.
מה?
וזה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים.
וואו.
כי הסיפור של גברים, הרי אני חי סטטיסטית 4 שנים פחות ממך, נכון? בתי אבות מלאים.
זה בדיוק בין... מה שרציתי להגיד.
תגידי.
כן. כשנולדים בנים ובנות, אז לפי משהו שלפחות מה שקראתי לא מזמן, על כל 100 בנות נולדים 107 בנים.
וואו.
נולדים יותר בנים מבנות. ואיפשהו עד גיל 30 בערך, זה נהיה שווה. יש אותה כמות של בנים ובנות.
וואו.
ואז כמה שהשנים מתקדמות, הגברים מתים יותר מהר, ועד שזה מגיע למצב שיש יותר נשים מגברים, וזה מה שאנחנו רגילים לשמוע, נכון? נכון. שנשים חיות יותר זמן.
4 שנים, שיש... זה המון, זה מטורף ברמה הסטטיסטית. כן. לא לזלזל ב4 שנים, זה מטורף.
זה המון.
זה חסר תקדים. ממש. אתה יודע מה זה כל כך חסר תקדים? כי אצל רוב ממלכת היונקים, הלידה היא תהליך כל כך אינטנסיבי שמקצר... הוא שוחק את לשד החיים אצל האישה.
ממש.
אז נשים היו אמורות לחיות פחות עקב הלידות.
על זה אומרים חולה, 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 אלמנה. מכיר את זה?
אבל זה בדיוק זה. כן. אבל אני רוצה להגיד לך, יודי, שפיצחתי את הדבר. כן. סטארט-אפ, אני הבנתי.
כן.
אחרי כל כך הרבה שנים, יש לי פיצוח לא רע בכלל, למה אנחנו חיים פחות, רוצה לשמוע?
כן.
60 שניות, למה גברים חיים הרבה שנים פחות?
אני מדליקה סטופר.
יאללה. אנחנו צריכים לחזור לסיפור של הורמונים וגבריות ונשיות.
כן.
כבר אנחנו יודעים שהסטרס, דרך אגב, אנחנו היום מבינים שלא הסטרס, בניגוד למקובל פעם, לא הסטרס הוא זה שהורג את האדם,
אלא המחסור בהתאוששות.
האופן שבו הוא מבסט את הסטרס.
כן.
מנגנוני הוויסות שלנו, של הסטרס, המתח הזה, הפקק תנועה שעכשיו מישהו ששומע תקוע והוא הולך לאחר, חשבון הבנק, ילד חולה, החיים הם סטרספולים. אצל כולנו, גברים ונשים, מופרש אדרנלין, קורטיזון, ובשנים האחרונות גילו דבר מדהים, שבסטרס, גם אצל גברים וגם אצל נשים, מופרש ההורמון המופלא שנקרא אוקסיטוצין. האדרנלין אומר לי לתקוף או לברוח. אני אסביר לך מה זה בעולם, אנחנו לא בג'ונגלים באדם הקדמון, אני לא הורג ממוטה שנכנסת לי למערה, אבל כשאת מביאה כבת זוג, נושא שמעורר בחרדה, בוא נדבר על מעבר דירה, תגידי לי, או אולי בוא נחליף את האוטו, או יש בעיה עם הילד, כל מיני נושאים סטרספולים. האדרנלין יגרום לי להגיד, להפנות לך גב ולהגיד, לא מתאים לדבר איתך על זה עכשיו. האדרנלין יגרום לי לתקוף את הנושא, או לתקוף אותך, או יגרום לי לברוח מפני הנושא שאת מביאה לזוגיות. הבנת מה זה אדרנלין כמבסט? לתקוף או לברוח. האוקסיטוצין...
או פריז, נכון?
נכון.
שזה פשוט לא להגיב, לא לענות.
בדיוק, לקפוא.
לקפוא.
האוקסיטוצין כמבסט מתח נפשי, הוא עושה דבר מטורף לבני האדם. זה נקרא הורמון האהבה, הורמון ההיקשרות, ואני כגבר מפריש את זה כמוך, בשעת סטרס. הוא גורם לי באופן טבעי לספר לאנשים קרובים מה שעובר עליי. כלומר,
להיעזר,
זה הורמון התלות.
כן.
ואני מזכיר לך מה אמרנו בברית מילה השני, אני עובר התקפה על התלות, אני בעצם עובר התקפה על האוקסיטוצין הטבעי שלי, שדני בעצם כשהוא מספר לאמא שלו, הוא עושה פעולה אוקסיטוצינית. אם האמא הייתה מכילה אותו באותו רגע ולא תוקפת אותו, גם היא הייתה מפרישה אוקסיטוצין.
כן.
אבל היא הזרימה בתוכה אדרנלין, תקפה את העולם הרגשי, ומה שמקצר, אחר אדרנלין לאורך זמן, אם אני כל הזמן מבסט את עצמי דרך זעם, דרך לתרוק דלת, דרך ספורט אקסטרים, דרך בגידות, הרי יש מנגנוני ויסות מאוד בתוך התרבות הגברית, זה דרך אקסטרים, דרך בריחה מאוד חזקה מהבית, זה מעייף את שריר הלב, האדרנלין לאורך זמן שוחק. ההורמון שהכי מרפא את שריר הלב, וזה מוכח, לא מצליחים להבין איך זה, אבל ההורמון שהכי מרפא את שריר הלב זה האוקסיטוצין. גברים מקבלים התקף לב בגיל 45, כי הם כבר לא מחבקים, ולא מביא פגיעות לתוך קשר, והלב שלהם ליטרלי מתייבש ממאגר האוקסיטוצין שאמור לרפא אותו. זה דרמטי. כי בעצם...
אבל למה אצלם האוקסיטוצין פחות מופרש?
כי חברתית גורמים לי להתנקר מהטבע הביולוגי שהסכמנו עליו, שעה לאחר הלידה הסכמנו שהבנים נולדים לתלות. הרי מהו הבכי? התינוק שנולד עושה פעולה אבולוציונית שמזיקה את העולם של המבוגרים כלפיו. כשעולם המבוגרים לא תומך בבכי של הילד, נגיד תינוק ננטש בבית חולים שלא שומעים את בכיו, תוך יום יומיים הוא יפסיק לבכות, ותהיה קריסה של המערכת החיסונית והוא ימות. כלומר, מוכח, בגלל זה יש עמותה לחבק תינוקות נטושים כדי להציל אותם מהמוות שהם יפסיקו לבכות. מה קורה ל-49% מהאוכלוסייה האנושית שמפסיק לבכות? עכשיו שוב, זה לא רק הבכי, זה היכולת שלי להתאמך, להיעזר, לגעת. תזכרי מהתיכון, איך בנים, איך בן, אני לא יודע לבן זוג שלך, אבל איך אני כשהייתי גבר מסורתי יותר, דו-ממדי ברמה הגברית, איך חיבקתי אם חיבקתי. איך
זה היה גבר צ'פחה בכתף כזה, מינימום מגע.
מנסים להוציא גרפס אחד מהשני תוך כדי. ושאלתי עצמי עוד פעם, כי אחד המטופלים הראשון שלי, יוסי היקר, הוא לימד אותי משהו מאוד יקר ערך. הוא אחרי 3 חודשים של טיפול, הוא אומר לי, תמיר, אני רוצה ממך חיבוק. ואני גדלתי בבית לא מחבק, לא היה מסורת של חיבוק, אבל חיבקתי אותו כמו שהחברה לימדה אותי להתחבק, הייתי נבוך קצת, וחיבקתי אותו ונתתי לו איזה כמה תפיחות על הגב.
רק כדי שיהיה ברור שזה לא באמת היה חיבוק, זה צריך להסתיים באיזה...
זה קוד כזה שאומר, אני אוהב אותך ואני לא נמשך אליך. ואז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, משפט כזה, ששינה לי, ממש שינה לי את ה... הוא אומר לי, תמיר, אולי אתה יודע להקשיב. אבל לחבק אתה לא יודע.
וואו.
בוא נלמד אותך איך מחבקים אצלנו ב-NA, אומר לי. וואו. ואז הוא מחבק אותי חיבוק שאף גבר לא חיבק אותי. הוא השאיר את הכפות ידיים שלו על, 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 ככה, אני לא יודע איך לתאר את זה ויזואלית, אבל הוא פשוט הניח את כפות ידיי על מאחורי גופי, על גבי, והוא לא תופף ולא כפכף, וזה הרגע נורא מביך, כי לא ידעתי איך להתיר את עצמי מהחיבוק הדביק הזה. אבל מרגע זה ואילך, אני לא יכול לחבק כמו, כמו שהחברה לימדה אותי. זה לא חיבוק שמפריש אוקסיטוצין, דרך אגב.
כן, מדברים על זמן מסוים שצריך לחבק.
אבל שוב, זה לא חייב להיות חיבוק, זה כל, אם טיפ להורים, אתם רוצים ילדים בריאים בחורף, תמשמשו אותם, תיגעו להם בגב, תעשו ויש על כל החוליות שלהם, תניחו להם יד על החזה, מגע ממושך של 15 שניות ואילך, יד על המצח, זה דבר מאוד מאוד בריא, יד על הגרון, זה מפריש אוקסיטוצין, אתם לא עושים טובה לילד, אתם מפרישים אוקסיטוצין כשאתם עושים את זה.
כן, וזה נכון שבקרב נשים זה הרבה יותר לגיטימי, לגעת אחת בשנייה, אני יושבת, פוגשת חברה, אני שוכבת לה על הבטן, ככה אנחנו מדברות.
כיף לך.
כן, כלומר.
בחיים אני לא אעשה דבר, בחיים.
גברים, הם לא... הם לא שוקלים אפילו
להניח ראש, הנה עכשיו אתגרת אותי, זה נגיד כמה שעשיתי דרך, כן, להניח ראש על בטן של
לא כל חברה, כן, אבל חברות טובות,
אל תתנצלי, זה בריא, אני אומר זה כבר, כאילו אני לא שם, אולי הבן שלי כבר יהיה משוחרר מזה, אבל זה כאילו וואו.
נכון. גם להחזיק ידיים תוך כדי שמדברים, חברות, אני עושה את זה הרבה עם חברות שלי, לשים יד, אוקיי, ולא להזיז אותה אחרי שנייה. באמת, אנחנו יכולות לשבת לדבר 20 דקות, כשהיד שלנו מונחת אחת על השנייה. וכמובן שזה לא כל חברה, זה חברות קרובות, אבל יש איזו לגיטימציה של מגע בין נשים. אגב, הפעמים שבהן קיבלתי ביקורת על זה, היו מגברים. יש לי איזה אירוע שאני זוכרת זה היה בחטיבה, אני אפילו לא יודעת למה אני זוכרת את זה, אבל הלכתי עם חברה שלי והיינו אוכלות יד ביד, פשוט החזקנו ידיים והלכנו. ואני זוכרת איזה ילד אחד, שאנחנו היינו בכיתה ח' והוא היה בכיתה ט', שאז זה כזה, וואו, ילד מכיתה ט'. והוא אמר לנו, מה, אתן לסביות? אתן, כאילו ממש היה לו קשה לראות את הקטע הזה, ששתי בנות מחזיקות ידיים.
נכון.
ובאמת בקרב גברים, אין דבר כזה, מגע.
וזה מאוד חברתי הסיפור הזה. זה כאילו, אנחנו מאמנים את הבנים שלנו, לא להיות מתמסרים למגע אפילו בינם לבין עצמם. אני הייתי הולך מכות עם בן דוד שלי אסי, מכות כיפיות.
כן.
אבל זה הכי חיבוק שיכלנו לעשות.
ממש.
כאילו, זה הכי מתקרבל, וזה הכי היאבקויות, כאילו, אחד עושה לשני ריתוק. אבל זה ביטויים של אהבה בחברה שמכשירה לוחמים ולא אוהבים.
וואו. אתה יודע, אני הרבה מסתכלת על הבן שלי, כי הוא בן.
בן כמה?
הוא עכשיו בן שנה וארבעה וחצי חודשים.
אז הוא עדיין בגרייס פיריוד. כן, יש לו גרייס.
הוא בגרייס פיריוד.
עדיין הוא עדיין לא...
כן, אבל אני מסתכלת על ההתנהגויות האלה שלו. כשאני מנסה כמובן שלא... לא לחנך אותו, לא להיות גבר, במובן הזה. ואני הולכת איתו, נגיד, אני הולכת איתו לשחיית תינוקות, ויש שם תינוקות בנות ותינוקות בנים, והוא חופשי נותן נשיקות, ככה מיוזמתו, נותן נשיקות לבנים ולבנות באותה מידה.
גרייס.
כן, ממש, הוא בכיף שלו בא, רואה בן שהוא אוהב, נותן לו נשיקה.
מדהים.
ואני נורא אוהבת את זה, ואני תוהה אם יום אחד הוא יגיד, אוקיי, לבנים אני כבר לא יכול לתת נשיקות, ולבנות אני יכול.
השאלה שאני אשאל אותך, ואת לא חייבת לענות, זה בדיוק כך, איך מקס בן הזוג שלך כן. מגיב לזה?
הוא מגיב טוב.
כן?
כן.
הוא אוהב את זה?
כן, הוא אוהב את זה, לגמרי.
זה סימן טוב.
כן.
יש מושג כזה שנקרא הסללה. האופן כן. שבו אנחנו שמים את הבנים בתלם של להיות בן תקני, ואיך אנחנו מעודדים את הבנות שלנו להיות בנות תקניות. והרבה אבות מאוד נלחצים כאילו, מה זה הבן הזה שמנשק בנים? מה זה הבן הבוכה הזה? אני אעשה לך סיפור קטן. דווקא תרים מהמאה הזאת, לפני כמה חודשים, אני יושב עם הבן שלי, אנחנו הרבה הולכים לפארק, אנחנו גרים ליד פארק הירקון, ואנחנו רואים משפחה ככה על הדשא ביום שישי, פורסים שטיח, אבא בן 8, הבן הקטן היה נראה לי בן 5, ואימא, ככה יום שישי פסטורלי כזה, והאבא, הם הוציאו כדורגל, והאבא והבן הגדול מתחיל להתמסר, והבן הקטן לא מקבל כדור. אנחנו מסתכלים ורואים איך הבן הזה מתחיל להתבאס הקטן. מתחיל לרטון, אתם לא מוסרים לי, אתם לא מוסרים לי, ואבא והבן הגדול מתמסרים ביניהם, ואז הוא מתחיל לבכות. וברגע שהוא התחיל לבכות, קרה משהו, משהו השתבש בתוך המשפחה הזאת. אני רואה את האח הגדול בן השמונה אומר, תינו, כי בחיין, תינו, כי בחיין, מה שיורד עליו. והילד הקטן ממשיך לבכות עוד יותר. ואז אבא צועק עליהם, מה אתה בוכה על דבר כזה? מה אתה? והפליאה לעשות זה האמא שאומרת לבן, אומרת לו, אני אספר ביום חמישי למדריך כדורגל שלך, הוא לא ישתף אותך במשחק, אם אתה כזה בחיין במשחק כדורגל. והבן עוד יותר בוכה, ועוד יותר בוכה. ואני והבן שלי, אני באמת מנסה לגדל ילד כמוך בדיוק, לא, אני רוצה לשמור עליו מחובר. אני שואל אותו, איתם, מה אתה אומר? מה עושים? כאילו, הוא אומר לי, וואי, זה נורא נורא עצוב. ואז אנחנו קצת אומרים, כאילו, אנחנו אומרים לילד הזה, וואי, אנחנו איתך. כאילו, אומרים, אנחנו... ואז, כאילו, כשהמשפחה ראתה שיש צופים במחזה הכל כך האנושי הזה של עוד ילד מותקף על העולם, הם קצת התעשתו. ואני זוכר את הבן הזה אומר, אתם מעליבים אותי. ואז זה קורה גם לי.
כן.
זאת אומרת, זה לא, אני לא בא, אני אומר, התוכנה הזאת של גברים וכהות רגשית, או הדחקה רגשית, או תהיה מאופק, זה שייך למאה הקודמת, אבל זה עדיין רלוונטי כן. למאה הזאת.
אבל אתה אומר שהסללה היא קורית בתוך המין, נכון?
ברובה היא בתוך גברים. המגדר.
אבל אני הדוגמה שנתת עכשיו היא דוגמה לזה שזה לא רק מתוך
המגדר. נכון, גם אמהות מתבלבלות.
כן.
אבל בהכללה אני אגיד שאם הרבה פעמים מביאה, היא לא עברה את החינוך הקשוח שהאבא עבר. אבל בגדול, הסיפור העמוק, שהרבה פעמים אמהות באות לילדים שלהם ברוך, ואבא יגיד, את מפנקת אותו. מה, את רוצה שיהיה לנו איזה ילד כפות בבית? תפסיקי לחבק, תפסיקי לפנק, תהיה יותר קשוחה איתו. והרבה פעמים, האמהות, אם אני נותן פה מסר לצופות, לא להתבלבל, כאילו לתת קונטרה לאבא הקשוח, ולהגיד לו, מה, את רוצה שגם הוא לא יבקק, הוא יהיה לא מחובר לרגשות שלו, אתה רוצה שהוא יאבד את החיבור שלו לעוצמה הרגשית שלו, זה מה שאתה רוצה?
כן, רק חשוב לי להגיד אבל שאני מסכימה איתך שהרבה קורה בתוך המין, אבל אני באמת חושבת שהאחריות היא לא רק על הגברים כלפי הגברים, וסיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט שאני מאוד משתדלת להכיר ברגשות של הבן שלי ולשקף לו אותם ולשים לב שאני לא אומרת לו לא לבכות או אסור לבכות, ואני רואה אנשים אחרים על הבן שלי, לא עושים את אותו דבר.
בגיל שלך או כבר הדור הקודם?
זה דור קודם, אבל זה מאוד מפריע לי, ואני לא יודעת מה לעשות. אני מביאה אותו לגן, והוא בוכה שאני הולכת, או שהוא בוכה שהוא נופל, לא משנה, בוכה. ואני שומעת את המטפלת, הכי בכוונה טובה, היא אישה מאוד חמה ונחמדה, אומרת לו, בלי להתבלבל, אל תבכה, לא לבכות, לא צריך לבכות.
וואו.
ובאותו רגע אני מרגישה שמשהו בי מתכווץ, ומצד אחד בא לי להגיד לה, אל תגידי לו את זה, אל תגידי לו. מצד שני אני אומרת, מה אני עכשיו אתחיל להתערב לה ולהגיד לה מה להגיד או לא להגיד, וגם זה לא שזה בא לה באופן אוטומטי, זה לא שהיא עושה את זה בכוונה. יש לה כוונות טובות.
נכון, זה גיל מאוד קריטי, הטרום חובה, טרום חובה, גן חובה. והרבה, באמת כמו שאת אומרת, כל כך, הגננות מכוונה טובה, הם גם עברו את החינוך הזה, ומרחיקים את הילד מהעוצמה הרגשית שלו. ומה התפקיד שלנו כדור חדש? ולהסביר בירוך לגננות, שלבן שלי, אנחנו ממש, אנחנו אוסרים את המשפט הזה, לבן שלי מותר לבכות, ואני ממש מבקשת שתהיו אחידים איתנו במסרים, ולא להגיד לבן שלי לא לבכות, זה משפט, אני אומר לך, כאילו יהודית, שבעוד כמה שנים מהיום, זה יהיה משפט שכבר לא אומרים לבנים. כמו שלא אומרים לבנות, מאשימים אותם בליבוש, למרות שיש עדיין אנשים שעוד עושים את זה. כאילו, זה דברים שהשתנו מהעולם בקרוב. בקרוב, זה יהיה common knowledge שלבנים אסור להגיד לא לבכות. וזה נכון שזה מאבק. כרגע אנחנו בדור שאנחנו צריכים להיאבק על הזכויות הבסיסיות של בנים להיות בעל חיים מרגיש.
כן.
וזה דורש הרבה עבודת מניעה. אבל במקום להבין ולקחת אחריות חברתית על איך שאנחנו מתייחסים לבנים והופכים אותם למגדר מתאפק ושהוא כל הזמן צריך לכעוס, אנחנו מעודדים את הבנים לכעס, אנחנו לא מעודדים את הבנים לרגשות היותר עדינים. באיזשהו מקום החברה נרגעת כשהילד מחזיר, כאילו, אבל היא לא, היא נלחצת כשהוא מביא את רגישותו, את הגבולות הרגשיים.
אבל מה כן, אם אני רגע הולכת למה כן, מה כן אמורים להגיד לילד? הילד עכשיו בוכה ולא נרגע. אז אמרת לו, בסדר, מותר לבכות, אתה עצוב, שיקפת לו, ואז...
אז כלל ראשון באבאות בעיניי, זה קודם כל שירותי תמיכה. אם אתה רוצה, אם אתה נורא רוצה לנדב עצות, ואתה רוצה שהבן שלך יקשיב לעצות, הוא יקשיב לך רק אחרי שהוא מרגיש נתמך, שהוא מרגיש שאתה נאמן אליו רגשית. אז אם הוא משתף אותך שקיבל, שהוא קיבל מכות בגן או בכיתה א', לבנים זה טראומה. אנחנו הופכים את זה, כן, כן, אז הוא חטף מכות. לא. ילד שחטף מכות, אני חטפתי מכות בכיתה א', בחודש הראשון בכיתה א', ילד ניצח אותי במכות, זה חוויה מאוד קשה להיות, בין שילד מביס, אני היום בגיל 48, אני יכול לצאת מהארון ולהגיד, ללא בושה, שהובסתי בחודש הראשון ילד שחנק אותי.
וואו.
אני כבר לא שיתפתי אף אחד כבר בכיתה א', שאמרתי את זה לעצמי, כי הבנתי שאין טעם לשתף את עולם המבוגרים. אבל אם כבר ילד משתף אותך, ואתה רוצה שהוא ימשיך לשתף אותך, אז קודם כל, תחבק אותו. כשהבן שלי בא שבור לב מהגן בגלל אהבה נחזרה, מישהי שעזבה אותו, זה חלק גם, זה חלק מהמופע שירת גברים, אני אספר את הסיפור הזה. הוא אומר לי, אבא, אני שואל איתמר, מה העניינים? הוא אומר לי, אני עצוב. מה קרה איתמר? אבא, אני מרגיש שיש לי פה סדק בלב. אני, הדבר הראשון, כמתקן, עושה תיקון היסטורי ביני ובין אבא שלי, בוא לחיבוק לאבא, לפני כל פילוסופיה או כל עצה, קודם כל חיבוק, קודם כל תמיכה. איזה, כאילו, אז קודם כל, אבא ובן מתחבקים. 30 שניות, 40 שניות, כמה שזה מבקש. אני למשל לא פורם את החיבוקים שלי עם ילדי, עד שהם פורמים אותם בעצמם. ואז מדברים, מה קרה? מה קרה ללב שלך מתוק שלי? ואז הוא מספר לי מה קרה ללב. וואי, זה עצוב, מאמי. וזהו, ממשיכים הלאה. אתם יודעים, את בטח מכירה את זה, כי אמא, יש את ילדים שמקבלים את כיף טנטרום בסופר.
כן.
נכון?
כן.
עסקתי בשאלה הזאת הרבה. מה התנאים שאת כיף טנטרום, זה מושג מוכר, טנטרום? מתחילים לצרוח, דוויסטייטים.
נשכבים על הרצפה, דופקים, זורקים דברים.
ואז, מתוך תצפיותיי, גם מהבהות שלי וגם בסופר הקולקטיבי.
מתוך שהייתי בסופר.
שהייתי בסופר. ניסיתי לראות מתי זה נוצר ואיך זה נוצר. ואז עליתי לאיזושהי נוסחה די פשוטה. אני לא שופט את ההורה, כי גם אני הייתי במצבים כאלה. אבל כשההורה, הילד נהיה מוצף רגשית בסופר, כל כך הרבה גירויים, הוא רוצה את זה והוא רוצה את זה, לפעמים אפילו הם הלכו לאיבוד באחד המסדרונות והם באימה, כי הם לא בטוחים שימצאו את ההורה. הם נכנסים להתקף חרדה דרך אגב בתוך הסופר. ואז ההורה בעצם מסתכל ימינה ושמאלה וחושב, הוא רואה איך החברה רואה את האבאות שלו, את האימהות שלו, והוא נורא נלחץ, איך רואים שאני לא מצליח, ההורה נהיה חסר אונים, ובמקום להיות נאמן לילד הוא מתחיל לצרוח על הילד, תירגע. הוא בעצם שומט את האבאות או את האימהות שלו באותו רגע, כאילו אנחנו בעצם לא רוכנים לגובה הילד, ואומרים, וואי, בטח אתה נורא נלחצת כרגע, אתה נורא מתוסכל כי רצית הרבה הרבה דברים. התפקיד של ההורה המרכזי זה לתרגם לילד את החוויה הקיומית שלו, לתרגם לו אותה בשפה מובנת. כשההורה שומט את האחריות שלו כמתרגם לילד את עולמו, הילד יחווה תקפי זעם וטנטרומים, כי הוא מרגיש מרומה בעסקה, בברית הכי בסיסית בין הורה לילד. אז טנטרום זה מצב של שמיטה לרוב של ההורה את תפקידו כמבסט, כמתרגם, כמחבק. כשאנחנו כהורים, מאיה ואני, מנסים לשאוף להיות מכילים ומתרגמים, ונותנים שפה לעולם הרגשי של הילד, התקף, התקף בכי הוא סיפור של 40 שניות. כאב שנפל, נשבר, זה כאב של 40 שניות. אבל מתי זה מתחיל להסתבך? הבת שלי אגר נפלה בפארק כשהייתה בת 4. נפילה יפה כזאת, חזקה. העיניים שלה לא בחו עד שהיא לא ראתה את המבוגר, את מי שהייתי. היא ראתה את העיניים שלי, ואז התחילה לבכות, נכון?
כן.
ואני אומר את המשפט הכי קלאסי, הגרי, לא קרה לך כלום.
יש ספר ילדים כזה, כן קרה כלום, אתה מכיר אותו?
אחד הסטודנטיות הביא את הספר מקסים,
כן, קניתי אותו לבן שלי, זה ספר שקוראים לו כן קרה כלום, והוא מספר על ילד שנמצא בחוף הים, והוא משחק, ופתאום הוא כזה רץ לו בכיף, ונתקע בבטן של בן אדם שמן ונופל. ואז הוא בוכה, ואמא שלו אומרת לו, לא קרה כלום, ואבא שלו אומר לו, לא קרה כלום, ואז אומר דווקא, כן קרה כלום, כי אני נבלתי וזה כאב. וכל הזמן קוראים לו דברים, משפריץ לו גל הפנים, נופל לו ארטיק, וכל הזמן אומרים לו, לא קרה כלום, לא קרה כלום, והוא אומר, כן קרה כלום. וזהו, זה סיפור חמוד.
אבל זה בדיוק זה.
כן.
כאילו, כי זה בדיוק התפקיד שלנו כהורים, לבנים ולבנות, זה אותו דבר. כשאני אומר לילד שנפל שבכה, שנשבר לו הלב, לא קרה כלום, אתה סתם מתבכיין, אני תוקף אותו במקום לתת לו תוקף.
כן.
יש לתקוף ויש לתקף. גבול מאוד דק יש ביניהם.
מה הדל?
לתקוף, אני בעצם לא נותן לך הכרה על מה שעובר עליך. לתקף זה ולידייט. אני מאשר אותך. אני לא יודע, הרבה אנשים, אני לא מאושר, אני כן מאושר, אני לא יודע מה זה להיות מאושר, אבל אני יודע מה זה לקבל אישור. מה זה לקבל אישור מבת הזוג שלי אל העולם הרגשי, כמה זה מבסט אותי. במקום להגיד, אוף, אתה כזה קוטר, אתה כזה בחיין. וואלה, וואלה, זה היה לך יום קשה, תמיר. וואלה, זה, אני רואה שנפגעת. הנקודת מבט המאשרת, זה הברית הבסיסית בין הורה לילד. זהו גם הנאמנות הבסיסית בתוך זוגיות.
כן.
שאני לא בא להגיד לך איזה היסטרית את, מה את בוכה כמו, הרי אותם כוחות קוראים גם בין גברים ונשים.
לגמרי.
ואם נעבור לשם, נבין גם למה הרבנות הראשית היא מפעל כל כך משגשג בחברה הישראלית, למה כל כך הרבה זוגות לא מצליחים להתמודד עם המפעל הזה של זוגיות בין גבר ואישה. הרי תחשיבי מה קורה פה. אם אני כגבר,
גם בין גבר ואישה, הברית נשברת.
בטח, אבל תביני כמה נוסחה היא פשוטה. הבת בעצם מעודדים אותה מקטנות להיות תלויה. נרגעים כשאת מגדלת את הבובות, ואתם הולכות לעשות פיפי כקבוצה, אתם מעודדים אותך.
זה קטע מצחיק, פיפי בקבוצה.
אבל אתם דורה קבוצתיות.
לא, באמת עושים את זה.
גם לפני מאות שנים הייתם מחבסות ביחד, ואתם קושרות קשרים, אבל זה חברתי. אבל בהחלט מעודדים אתכם לתלות.
כן.
את הבנים מעודדים לעצמאות. ואז ניקח אישה וגבר טיפוסיים. היא באה לתלות, היא צריכה את העיניים של הגבר שלה בסוף יום. היא רוצה שהוא יראה אותה. הגבר עבר מסע שלם לא להביא את עיניו לתוך הקשר, לא להביא תלות. הוא מביא את העצמאות. הוא יגיד לה, את כזאת נידית, את כזאת היסטרת, את כזאת תלויה. למה את כל הזמן צריכה להתייעץ איתי? למה את כל הזמן צריכה להתייעץ איתי? מה את חופרת? והיא כל הזמן תבקר אותו על עובר עצמאותו. אתה כל הזמן בקריירה, ואתה כל הזמן זה, ואתה לא עם הילדים, ואתה לא מעורב, ואתה לא בפנים, ואתה כזה מותק, ואתה לא מקשיב. אבל תבינו שהתוכנה המגדרית יצרה איבה בינינו, יצרה חומה בינינו.
כן.
זה מבנה שלא יכול לעבוד. כי זה יוצר מצב של רעב תמידי של בני הזוג. היא רעבה כי התלות שלה אינה מוזנת. הוא מרגיש מרומה בתוך העסקה, כי את אחראית על המרחב הפנימי. לכן הרבה גברים, הם נורא נהנים להאשים את בנות הזוג שלהם, אישה בונה, אישה הורסת, אני פה בגלל אשתי.
נשים, שק של נחשים, זה אתה מכיר?
בטח.
כן.
פעם צריך להלחין את כל הדברי לחש האלה, לאיזה שיר אחד קולקטיבי, שניפרד מהתפיסה הזאת של הנשים ההורסות, והגברים הקורבנים של האישה ההורסת את חיים. אתה יודעת כמה גברים אומרים לי בקבוצות הטיפוליות, לא, אני צריך להיות פה. אשתי צריכה להיות פה, היא צריכה ללמוד איך להתייחס אליי. אם היא תלמד איך להתייחס אליי, אני לא אצטרך להיות פה. כל כך הרבה נשים מתקשרות אליי, כמעט פעם ביומיים אני אקבל שיחה מאישה שאני לא מכיר, קראתי מאמרים שלך באינטרנט, אני נורא רוצה להביא את הבן הזוג שלי לטיפול, והוא רק אומר לי על גופתי, תלכי את. איך אפשר להביא אותו לטיפול?
ואיך אפשר?
אז אחד הדברים שאני אומר לנשים, אם את נורא רוצה טיפול זוגי, והוא אומר לך על גופתי, אז תתחילי טיפול זוגי על גופתו. תגידי לו שאת מתחילה טיפול זוגי איתו ובלעדיו, כי את רוצה להיאבק על הקשר הזה. והמטפל אמר שאפשר להתחיל טיפול זוגי במעמד צד אחד, הוא ישמור לך כיסא. ואני עודד את האישה כמובן לספר לבן הזוג מה קורה בטיפול הזוגי, על מה אנחנו מדברים.
כן.
רוב הגברים בתכלס הם לא מתנגדים לטיפול, הם מפחדים מטיפול.
כן.
זה שפה שבעצם תחשיבי על כל השיחה שלנו, לבוא למרחב שבא לחבר אותי לכאב, מה זה טירוף?
כן.
אני צריך לחפור פה? אני 30 שנה בורח מכאב, אני צריך לגעת בכאב? מה, אני צריך לספר לך מה עבר עליי בצבא? אני צריך לספר לך...
מה, תדברי על אמא שלי?
דברי על אמא. כן. עוד פעם, אנחנו גברים, וזהו החלק האופטימי, כשאני והשותפים שלי מספקים מעגלי גברים, למשל, ונותנים מרחבים שלא תוקפים את העולם הרגשי של הגברים, מרחבים בטוחים, ממדים, מרחבים מוגנים לגברים, לשים את השריון הקשוח והחלוט של הגבריות הישנה בפתח הדלת, להוריד את השריון, לשבת במעגל, כולם רואים את כולם, כולם חשופים, ומדברים על מה שהיה, ועל מה שהווה, ומדברים על מה שקרה באמת בשדה הקרב, ולא שיח של מורשות קרב מזויפות. מדברים באמת על רסיס של הנשמה שלי שהשארתי פה בעזה, והקבוצה תומכת ומכילה, וגבר מדבר על הבדידות שלו בקריירה, אבל זה שהוא לא יכול פתאום גברים מגלים שהם מאוד אוהבים לדבר. את יודעת, אחרי שעה וחצי קבוצה, יש שעה שלמה של פרלמנט בדשא,
כן.
שהגברים מדברים על מה שהיה בקבוצה.
וואו.
גברים, דרך אגב, בניגוד למקובל, הם בכלל לא רוצים לעזוב תהליכים קבוצתיים. הם נשארים, יש לי גבר שהוא כבר 9 שנים בתוך קבוצה, 1-5 שנים. הם לא רוצים לעזוב, כי מרחב שמאפשר להם להתאמך ולדבר בחברותות של גברים על מה שבאמת עובר עליהם, לא שיח של מילואימניקים, או לא שיח מלתחות של גברים. השיח הזה הוא פסה, גברים כבר פחות מתעניינים בשיח מלתחות, דרך אגב.
כן, אני חייבת לעשות רגע איזה רפרנס. היה לנו פרק 33 בנושא רומינציות.
וואלה, נושא חשוב.
כן, ודיברנו בעצם על רומינציה, שמי שלא הקשיב אז ממש בקצרה, אפשר להגיד שהמילה העממית לרומינציה זה חפירה.
או העלת גירה.
או העלת גירה מנטלית, כשאנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב על אותו אירוע, במעגלים, בספירלות שיורדות מטה, למה זה קרה לי ומה זה אומר עליי, ואני כזאת כזאת, ולמה זה קרה, ואימא שלי... עכשיו, הדבר הזה הוא מיוחס לנשים. לפחות מה שדיברנו בפרק ההוא, וגם לפי המחקרים, נשים נוטות לעשות את זה יותר, או לפחות לדבר על זה יותר, או להודות שהן עושות בזה יותר. אנחנו גם יודעים שרומינציות זה משהו שמנבא דיכאון, ויש גם בחברה את העניין הזה של נשים, הן החופרות, הן המדברות, הן די, תעברי, וגברים הן הפרקטיים. ויש מקומות שאני חייבת להגיד שבהם זה משרת לטובה. נכון.
הפרקטיות.
כן.
בטח.
כי לשבת ולהתבוסס בתוך משהו ולחזור עליו שוב ושוב ושוב, זה לא מקדם. כי אולי אני מגיעה לאיזה תובנה בשם התובנה שלא מקדמת אותי, ויש את לעשות צעד, להגיד, אוקיי, איך פותרים את הבעיה? וגברים, בין אם זה עניין שחונכנו אליו בתרבות, ובין אם זה עניין שהוא אפשר אולי לחשוב אם יש סיבות אבולוציוניות גם לדבר הזה, גברים הם יותר חזקים בפרקטיקה.
ביישומיות.
ביישום, במה עושים? בוא נפתור את הבעיה, בוא נקבל החלטה, בוא נפסיק לדבר על זה ולחשוב על זה רגשית, ובוא נעשה עם זה משהו, וזה חשוב.
מאוד.
ובעניין הזה אפשר להגיד שאותה גבריות היא יתרון פסיכולוגי. היא משרתת אותנו לטובה.
האינטגרציה היא הדבר החשוב, לא האיכות הגברית בלבדה.
כן.
אבל אני כמטפל, כגבר מטפל, פסיכולוגיה בשם הפסיכולוגיה פחות מעניין אותי, אני לא פילוסוף. מעניין אותי פסיכולוגיה יישומית. מעניין אותי הגישה אפילו האימונית בתוך הטיפול. זאת אומרת, מה עושים עם זה? השלב החפירה הוא קריטי.
כן.
בגלל זה אומר, אנחנו מחפשים פה אינטגרציה. אם אני חופר, אני אולי אמצא אבנים טובות.
כן.
אם אני חופר, אני אמצא פה פוסט-טראומה מודחקת. אם אני אמצא נפט בתוך המכרה הזהב הפנימי שלי. החפירה היא קריטית. כשאני מתקיף חפירה, ואנחנו חיים בחברה שמתקיפה חפירה, כאילו גברים שרוצים לחפור ולדבר באמת על מה שהם עברו, נגיד פה טראומות מיניות או טראומות בשדה הקרב, הם בשנייה יואשמו בבגידה, כי הם חופרים, הם נוגעים בתוך מעיינות מאגרי הפוסט-טראומה של עצמם. אז החפירה היא קריטית, אבל מטפל אינטגרטיבי הוא אמור גם להחזיק את מה עושים עם זה כרגע. אחת השאלות, אני שואל גברים, גבר מביא חוסר אונים לתוך קבוצה, אני שאל אותו את השאלה היישומית, האם אתה מביא, מה זה לדבר ככה עם בת הזוג שלך, להגיד לה שהייתי אתמול חסר אונים כשקילחת את הילדים שלך? האם אתה מביא, מה זה להגיד לה שמי הייתי חסר אונים, הייתי זקוק לעזרה ולא העזתי? היישומיות זה המעבר לדיאלוג ממשי עם אנשים סביבך. המרחב הטיפולי הוא יחסית מוגן, הוא קל לחשיפה. אז יישומיות, תכליסית, אצל גברים, זה האם אתה מעיז להפקיד את פגיעותך מול זוגתך, ורבים יגידו, מה פתאום, תשתמש בזה כנגדי. אז לגבי המושג הזה, איך אמרת?
רומינציה.
רומינציה? גברים גם עושים אותו. הם מאוד מדברים בצורה ספירלית בתוך עצמם. הרבה פעמים שלב מסוים זה לעודד אותם לעשות את זה מבחוץ. בוא תביא לי ספירלות של מחשבה כמו שתיארת.
כן.
אבל זה נכון שצריך לעשות את המעבר ליישומיות.
כן.
בזוגיות אנחנו יכולים ללמוד לא להסתיר את הפנים שלנו אחד מהשני. 70% מהעבודה שלי בעבודה זוגית בקליניקה, אני מלמד אותם בסך הכל ליצור קשר עין.
וואו.
בדבר השני, וזה קשה, זה להילחם נגד הגוף. לעשות את מה שאני ואת עושים כרגע, שהמאזינים לא יכולים לראות, זה לא מובן מאליו, בתוך זוגיות שהיא כבר חבולה ומרומת. הדבר השני שאני מלמד, כטיפ לכולנו, זה ללמוד לדבר בגוף ראשון אני, ולא את, ואת, ואת, ואתה, ואתה. איזה גיהנום זה לשמוע ילדים שרואים את אמא ואבא רק מאשימים אחד את השני. לא לוקחים טיפת אחריות על הוויסות המשפחתי, ורק שיח של האשמות. אז צריך ללמד, אפופו יישומיות, ללמוד ליצור קשר עין, ללמוד לייצר תחביר, תחביר שמחבר בין הזכר והנקבה.
כן.
אני קורא לזה ליצור שפה שלישית.
אתה יודע, יש מחקרים, נראה לי הזכרנו אותם בפרקים אחרים, אבל מחקרים על כתיבת יומנים, ועל ההשפעות של זה, כתיבה פריקה של אירועים טראומטיים, של חוויות, וזה משהו שרואים אותו כמאוד מאוד יעיל, ומה שרואים, שהוא מעניין לענייננו, זה שלגברים זה אפילו יותר משמעותי מלנשים.
נכון.
כי גברים פשוט לא נוטים לעשות את זה.
וואו, איזה נושא פתח.
אז האפשרות רגע אחד לעצור ולשחרר היא מאוד חשובה, ואני חושבת שאם אנחנו הולכים לכיוון פרקטי, ואני רוצה שניקח את השיחה למקום עוד יותר פרקטי, זה גם אם אתם עוד לא מעיזים לדבר עם מישהו אחר, מטפל, חבר,
בן זוגכם, בת זוגכם.
אז אפילו ביניכם לבין עצמכם, שזה גם משהו שגברים לא נוטים לעשות, בהרבה פעמים, זה פשוט לקחת דף ועט ולכתוב ולפרוק את הדברים. מצידי אפילו תקראו, תשרפו את זה אחר כך, אבל הפריקה הזאת היא של רגע אחד לתת מקום לחוויה שמתחוללת בתוכי.
מעולה.
זה
את יודעת, זה פותחת... אנחנו נקראים במאמרים אקדמיים, אנחנו נקראים המגדר הנעלם, באלף, המגדר האילם. ואת פותחת פה את הנושא של גבריות ושפה.
כן, או.
עכשיו, או. הרי חוק זה בטיפולית, ובכלל ביחסי בין אדם, שמה שאני לא יכול לדבר אותו, אני מתנהג אותו.
כן.
אני עושה לו acting out. ככל של ילד, תינוק, לומד לדבר, הוא כבר לא זורק את המגש, והוא לא זורק את המוצץ, הוא לומד להגיד, קשה לי, עצוב לי, מתגעגע לי. ואנחנו בסיפור החברתי של בנים, אנחנו לא רק עוברים התקפה על צורכי התלות, אנחנו גם עוברים השתקה שפתית של... אנחנו לא מייצרים שפה לעולם הרגשי. לכן הטיפ הזה שאת נותנת לקהל הגברים הוא מאוד משמעותי. יש 75 מילים שמתארות ניואנסים רגשיים. העברית היא עשירה ומגוונת ביכולת שלי לדבר על ניואנסים רגשיים.
כשאתה אומר 75 מילים, זה מילים של הרגשות?
כן.
כמו עצב, שמחה, כעס, קנאה, התעלות, התעלות,
געגוע, זעם, כעס, עצב, פחד, חרדה,
חוסר אונים, אהבה. פליאה,
סקרנות.
סקרנות
ביחד. חגיגה, זה כן. חגיגה שפתית.
כן.
המחקרים על אוריינות רגשית וגברים, אנחנו משתמשים אולי, תשאלי עוד פעם, במדגם הלא מייצג, באיזה מילים בן הזוג שלך משתמש כדי לספר לך מה הוא מרגיש?
כן.
אם אני פעם אכתוב ספר עלינו הגברים, אני אקרא לו, עזבי אותי באמא שלך, או מה את חופרת, או...
אני עייף.
אני עייף.
אמרת לי בטלפון.
נכון, כן. אני אקרא לספר, אני עייף.
אני עייף.
עכשיו, כשאני כבר טיפ לנשים, אם גבר אומר לכם כבר כמה שבועות שהוא עייף, הוא בעצם אומר לכם שהוא בדיכאון. ווואלה, מאמי, כנראה אתה עובר עליך משהו, אולי תנסה לשתף אותי מה עובר עליך. כי שוב, אנחנו מגדר שלמד לא לדבר, והיכולת שלי לשיים את העולם הרגשי, זה המבסס הבריא ביותר שיש לי.
אז מה המילים הרגשיות של גברים הנפוצות?
הכי נפוץ, אני עצבני.
אני כועס.
אני כועס. אני מבואס, זה גבר שכבר בתוך דליך, זה כבר חתרני, כי אני מבואס, אני אומרת שאני עצוב.
כן, זה לא עצוב, מבואס.
אני מבואס. הכל סבבה, הכל דבש, זה ברור שכבר הרבה גברים, גם בשביל בדיקאון יגידו, הכל סבבה, הכל דבש. בקיצור, הם צריכים ללמוד, לדבר ולהפקיד את העולם הרגשי שלהם בתוך העולם הזוגי.
אבל איך עושים את זה? כי נגיד שאני גבר שמקשיב עכשיו לשיחה שלנו, ואני אומרת, וואלה, יש פה משהו. נכון. אבל אני כבר לא, אני לא יודע את המילים האלה, אני לא חושב במונחים האלה, זה לא, איך עושים את זה?
צעד ראשון בריפוי, את זה לקחתי מהמסורות של ה-NA, זה ההכרה שאני חסר אונים ואני לא יכול לבד. במובן הזה, התרופה לגאוותנות הגברית, זה העמדה שיש בה ענווה. אני צריך עזרה. היום אני והשותף שלי אורן גור, אנחנו באמת מכשירים דור שלם של מנחי קבוצות, זה כבר השנה השלישית. היום בארץ יש כל כך הרבה מעגלי גברים, לא רק מתוך הקורס שלי ושל אורן. זאת אומרת, ללכת למעגל גברים סמוך למגוריך, ליצור חברותה אמיתית של גברים שלומדים לדבר ביחד, זה משנה חיים של בן אדם. לבוא למטפל, למטפלת, להתחיל תהליך שלאט לאט, לא לחכות לדקה 95, הכל כבר נהרס. להתחיל עכשיו, אתה מרגיש שהזוגיות שלך מיובשת, אתה מרגיש מרומה בעסקה הזוגית, אתה מרגיש שיום הולך ויום בא, והכל סתם, והכל משעמם, והכל רקני, זה זמן להתעורר ברמה הרוחנית. הרבה גברים בגיל 40, באמת, זה לא קלישה, הרבה מטופלים מגיעים בגיל 38 ואילך. גיל 40 זה גיל המשבר. ברוך השם שיש את המשבר.
אני מאוד מתחברת מצד אחד למה שאתה אומר, מצד שני אני עדיין מחפשת משהו קצת יותר בסיסי. כי נגיד שללכת לטיפול או למעגל גברים, אני אומרת את זה בצער, אבל אני מאמינה שאנשים יעשו את זה רק שהם ירגישו שבאמת אין ברירה. ואני מחפשת את הצעד לפני, את הבן אדם שאומר, וואלה, אני באמת קצת כזה, מצבי עדיין לא חמור, שום דבר עדיין לא יתפרק, אבל אני מבין שכדאי לי לעשות ברמה של בני לבן עצמי, עוד לפני טיפול. מה בן אדם יכול לעשות?
קודם כל, הדרך הכי טובה לחבר גבר, אבא, לעולם שלו, תשאל את עצמך על איכות הקשר עם הילדים שלך. האם אתה מרגיש מחובר אליהם? האם אתה מרגיש שאתה יוצר ארץ חדשה מהאבאות של אבא שלך? כאילו, תשאלו את עצמכם שאלות, עד כמה אני עסוק בקריירה? אם המרחב של הקריירה שלך נורא נורא מטופח, והמרחב הפנימי שלך, משפחתי, הורי, זוגי, גופני, מאוד מוזנח, אל תחכה להתקף לב. אל תחכה למעטפה מעורך דין לגירושים. עד כמה אתה בעצם, תשאל את עצמך, מתי היית בקשר עין עם הילד שלך, או עם הבת שלך, או עם הבת הזוג שלך? מתי יצרת, מתי הרגשת משהו, איזה נימול עדין בגוף ששוטף אותך בהתרגשות? כשאתה לא מחובר לעולם הרגשי, אתה סובל מרקנות ואתה מרגיש קצת מרומה. דקארט הטעה את האנושות כשהוא אמר, אתה חושב משמע אתה קיים. כן. הוא הטעה אותנו.
אני מרגיש משמע
אתה קיים. כן, אתה מרגיש משמע אתה קיים. אתה חש את הגוף משמע אתה קיים. אני עד גיל 28 הייתי מנוכר לגוף, הייתי איזה 110 קילו, אני פרקתי את העולם הקיום שדרך אכילה, ודרך אכילה, קצת אכילה אפילו כפייתית. כל אחד צריך למצוא את המפתח הגופני שעוזר לו. כשאני התחלתי להתחבר 3 פעמים בשבוע, בסטודיו לטייצ'י, זה מיינד בלואינג. כדי להרגיש, אתה צריך קצת להפסיק לשעות קדימה, ולחפש מרחבים של שהייה.
כן.
של הרגשה, זה לא הופך אותך לאישה, זה הופך אותך לבעל חיים נושם.
להיות קצת יותר בבינג ופחות בדואינג.
אבל זה לא יפגע לך בדואינג, זה רק ישפר. אני עושה המון, אני עובד כמו, אבל אני לא מתעייף. אני יכול יום שלם לפגוש עשרות בני אדם, להרצות, לבוא הביתה בשעה 5 יחסית חי ונושם, כי אני מנסה להיות מחובר לגוף שלי, אני, גם כשאיתך אני מקשיב לאיך אני נושם. זה לא בסתירה לחוסן שלי. להפך, גברים שלא מחוברים לעולם הרגשים נשברים. אחוז הגברים שמתאבד על מות ילדיהם בצבא, אלוהים ישמור אותנו, או אחוז הגברים שמתאבד בגירושים מבת הזוג הוא מטורף. לא מפרסמים עד הסוף את הנתונים. אנחנו לא, אנחנו, כשאנחנו לא מחוברים לעולם הרגשי ולא עצב למשל, למה עצב הוא רגש חשוב? כי זה רגש שעוזר לי להיפרד. להיפרד מהיום, להיפרד מבת זוג, להיפרד מזה, נכון, זה רגש שעוזר להתמודד עם אובדן.
כן.
גברים שלא מחוברים לעצב, הם מביאים לקות מאוד עמוקה בזמן פרידה, בגלל זה הם נשברים, הם לא, אין, כן. אין להם אופק כן. שיקומי.
ואני חושבת שזה גם נוגע לרגשות חיוביים, זה לא רק רגשות שליליים, יש איזה...
דרך אגב, עצב זה לא רגש שלילי.
כן, לא, אבל אתה יודע, אפשר לחלק רגשות חיוביים ושליליים.
אבל צריך להיזהר עם החלוקה.
כן, אבל אני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים על רגשות, אז אפשר להמשיל את נגיד את הגוף שלנו בצורה מטאפורית לאיזשהו צינור, שכל הרגשות עוברים בו, החיוביים והשליליים, שאתה לא אוהב, אבל אני אגיד את זה בכל זאת.
נכון, צריך למצוא מילה, אבל סבבה, בוא נשאר עם זה ככה.
וכשאנחנו עוצרים איזשהו רגש, שבאמת אצל גברים זה לרוב הרגשות השליליים, הם כן מרשים לעצמם לשמוח ממשחק כדורגל, או כשהם יתקבלו לעבודה חדשה, או מה שזה לא יהיה, אז אנחנו באיזשהו מקום יוצרים סתימה מטאפורית בצינור הזה. וגם הרגשות
במטוטלת, במטוטלת הרגשית.
וגם הרגשות החיוביים, כמו השמחה וההתרגשות, מתישהו הופכים להיות קהים.
כשאני לא מחובר לבטן המרגישה שלי, אני נהיה מונוטוני,
כן.
אפור. אני מכיר את השיר הריאות, אולי צריך לאט לאט לסיים, אבל השיר הריאות של חיים גורי, של יצחק רבין, כן. כל ככה. הריאות נסנוך בלי מילים, אפורה, עקשנית ושותקת.
כן.
זה בעצם השילוש הקדוש של הגבריות של פעם. אפורה, עקשנית ושותקת. כן. זה גבריות מזעזעת. כשאני מרשה לעצמי להיות עצוב, באופן טבעי גם השמחה שביתי יותר עשירה. העולם הרגשי, אני לא יכול לעשות כירורגיה, עצב אני לא מרגיש, שמחה אני כן מרגיש, זה לא עובד ככה.
זה לא הנדסה.
בדיוק, זה הדחקה. זה נהיה מפעל שלם שמקצר לגברים את החיים.
אז אני חושבת שמבחינה פרקטית, יש לי כמה הצעות, תגיד לי מה דעתך. אני חושבת שקודם כל מהצד של אנשים, יש לנו עבודה לעשות בלעזור, נכון? גם בעניין של...
בלחמול.
כן, בלחמול, גם בעניין של לא לחזק את אותה תפיסה.
נכון.
אלא את אותן פעולות שאנחנו עושות כלפי נשים אחרות, להפגין גם כלפי הגברים, של לתת לגיטימציה, לשאול איך מרגישים, כלומר כן להתעקש על המקום הזה. ובקרב הגברים, בינם לבין עצמם, או גם בינם לבין אחרים, אמרת קודם את המילים של הרגשות. אני חושבת שאפילו להסתכל על בנק כזה, ואחת לכמה זמן לשאול את עצמי, מה אני מרגיש מפה? ולהכריח את עצמי לבחור משהו אחר, שהוא לא רק שלוש-ארבע האפשרויות נכון. שציינת. בכלל האפשרות של לעצור כמה פעמים ביום ולשאול את עצמי מה אני מרגיש או מרגישה, אפילו אם אני לא אומרת את זה למישהו אחר.
ליצור הפוגות.
כן, ליצור את הרגע אחד, אני מתעניינת בדבר הזה, או מתעניין יותר נכון, ושמה עליו איזשהו פוקוס וסימן שאלה שנותן מקום לדבר הזה. דיברנו גם על כתיבה, דיברנו על האפשרות לשוחח, דיברנו על...
לכתוב פוסטים, להתאמן היום היומן, הפייסבוק החליף את היומן, או האינסטגרם.
נכון. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, זה שהרבה פעמים שינוי הוא מגיע באופן מלאכותי, וזה בסדר.
פייק איט.
כן, וזה בסדר שמתחילים ככה. אני הרבה עם אנשים שאני עובדת איתם, אני לא רק גברים, אבל בעיקר גברים, נותנת להם ממש תרגילים של להיות פגיעים בכוונה. אנחנו לוקחים פרט מידע שהוא פרט מידע קצת רגיש, ומתכננים איך אנחנו הולכים לספר ולשתף אנשים בדבר הזה, למרות שזה מרגיש כאילו לא נכון ולא צריך ולמה, רק בשביל לתרגל את הדבר הזה של מותר לי לשתף.
ממש כך. כן. ואתה מתאמן בטיפול או בקבוצה, ואנחנו מתאמנים לקראת המעשה האמיתי, שזה החיים הזוגיים כן. או המשפחתיים, כדי להתחיל להכניס רטיבות ולחות לתוך כן. הזוגיות או האבהות שלך.
כן. מעולה. טוב, מדהים. אנחנו נתכנס לסיכום.
אנחנו נתכנס לסיכום. אני רוצה להגיד לך שאפרופו, אנחנו מכירים שעתיים, נכון?
כן.
מה שקורה בינינו זה בעצם, אנחנו הולכים ומבשילים, התנועה, נגיד תנועת מיטו. כשאני כגבר, זה תנועה מרגשת בשבילי, כאבא וכבן זוג, זה תנועה מרגשת שנשים יוצאות משתיקתם הפוסט-טראומטית, ומתחילים להשמיע את קולם, זה מהפכה מטורפת. אבל אני רוצה להגיד בצד השני, אולי גם בשלו התנאים, אפרופו פגישתנו, שגברים ייצרו את המיטו או את המנטו, ואולי החברה תשכיל להכיל ולא לסגור את הטראומות הרבות שאחי הגברים עוברים. בנים עוברים פגיעות מיניות, אונס, ואלוהים ישמור אותנו מה הם עוברים באותם סטטיסטיקות כמו בנות.
בגילאים צעירים.
עד גיל 14, היום כבר במחקר החדש זה כבר עד גיל 17, אבל האם בשלנו, אנחנו בשלים להתמודד עם זה? האם אנחנו נשאל את הבן שלנו מי שומר עליך כשאתה חוזר ממסיבה? מי מלווה אותך? האם אנחנו באמת דואגים? אנחנו צריכים להיות נורא עירניים לגבי הפגיעות המיניות בקרב הבנים שלנו, כמו עם הבנות בדיוק. ודבר נוסף, האם אנחנו מעיזים להתעניין במה שהבנים שלנו עוברים בצבא? או נעשה רק שיח של מורשות קרב? אחד הסיפורים הכי עצובים היומיומיים בעבודה היומיומית שלי, זה להתחיל לפתוח את הסיפור של גבריות וצבא. זה לא דבר חינני, מה שהבנים שלנו עוברים. לגמרי. אולי זה דבר הכרחי.
כן.
אבל אם אנחנו שולחים אותם בגיל כל כך צעיר למשימות של להיות צלף, ואנחנו לא מדברים איתו על מה המחירים, ואנחנו נשארים רק, אנחנו מקריבים אותם. אז חובה עלינו, אבות ובנים, בעיקר לאבות, כשהבן חוזר מהצבא, זה לא... איזה יעד מבוצר כבשת? זה כן. שיח ישן. איך החלומות שלך? איך הסיוטים שלך בלילות? מה קורה לתיאבון שלך, בן? כי הסימפטומים הראשונים של אלם קרב לא מטופל, זה סיוטים, פגיעה בתיאבון, התקפי זעם, לא מוסברים. ואני מזמין את הקהל שלנו להיות מאוד מאוד נאמן לבנים שנשלחים לצבא.
כן.
ולהתעניין, להתעניין ולהקשיב.
כן. וואו. סיום קשה.
המציאות היא קשה. לא צריך כאילו, אבל אנחנו לקראת עולם, אנחנו באמת לקראת ארץ חדשה.
נכון. היה לי פעם מישהו שעבדתי איתו, שהוא פנה אליי בכלל בנושאים, נקרא להם עדינים, שינוי הרגלים, ללכת לישון יותר מוקדם, לשנות קריירה, אתה יודע, דברים כאלה נחמדים. ורק אחרי איזה 10 פגישות גיליתי שהוא מעולם לא דיבר על טראומה שהייתה לו בצבא, במלחמה.
נכון, נכון, כי זה נושא שהחברה...
מעולם!
יש מושג
של... 10 פגישות ראיתי אותו.
נכון, נכון, יהודית, אתה יודעת, יש מושג שלמדתי מאפי זיו באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לעבודה סוציאלית. אפי זיו תפתה את המושג טראומה היא קשת. טראומה היא קשת זה שטראומה שמתקיימת בחברה שרוצה להשתיק את הטראומה. ואז היא דיית, היא קשת והיא כבר בתוך התרבות, והיא בתוך תרבות האונס, למשל, שיש תרבות של פורנוגרפיה, וזה תרבות שהיא, התרבות הופכת את הטראומה לבן כאילו ליומיומית.
באמת, אנחנו לא נרחיב על זה, אבל כן, הרבה פעמים גברים פונים לאמצעים, נקרא להם, לא מהמציאות, פורנו סמים.
אני רק אגיד לך, בנושא של הפורנו, שזה מהפכה.
כן.
יש מהפכה שמתרחשת בחברה הישראלית ובעולם כולו. הרבה מטופלים פשוט נגמלים. נגמלים מהפורנו. זה מתקיף להם את עולם הדמיון, זה מתקיף להם את המיניות.
כן. זה הורס את זה, יחסי המין.
זה הורס לגמרי את המיניות הכל כך רוחנית ועמוקה בין, בין גברים ונשים. וזה עוד פעם, זה קורה. הפורנוגרפיה הולכת, אני נשמע קצת אולי נאיבי, אבל זה הולך ונעלם. היום יש יותר מודעות שזה דופק את המיניות של הגבר.
וואו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל באמת, באמת אני יכולה לחשוב עוד לפחות איזה 40 שאלות שאני רוצה לדבר איתך עליהן, אז מה לעשות?
אולי עוד כמה חודשים ניפגש.
אולי, אולי נעשה פרק ב'.
נעשה פרק ב'. על השלום, על שלום בין מינים, על שלום בין גברים ונשים.
אז, אבל באמת לא נרחיב על זה עכשיו. מה אתה לוקח מהפרק שלנו?
אני לוקח קודם כל את ה... עצם זה שזה מתקיים, עצם זה שהשיח הזה מתקיים, יש סקרנות היום יותר מאי פעם, פעם אנשים היו יוצאים בזעם מההרצאות שלי, בעיקר לנשים היה נורא קשה לקבל את האמפתיה לגברים אלימים, אבל היום יש כזאת בשלות מרגשת בין הגברים ואנשים בינך וביני, אני אומר רק המפגש, אם היו רואים את המפגש האנושי בין גבר ואישה שנפגשים ומדברים על הנושאים האלה, אנחנו ממש לא במלחמה.
נכון.
אני ואת בשעתיים לא חלקנו שלום ואמונה, וזה מרגש.
נכון, זה ממש מרגש. איך היה לך?
מקסים, אנושי.
מקסים, אנושי. אז יופי, אני גם ממש, ממש נהניתי. זה נושאים מאוד, מאוד קרובים לליבי, אתה יודע, נכון, בתור, זה... לכל אחד, בתור אנשים, אנשים ונשים. מסתובבים. יש לנו אחים, אבות, בני זוג, ילדים, ואנחנו רואים את הדבר הזה קורה, אנחנו מרגישים את, את המחירים שאנחנו משלמים כחברה, כגברים, כנשים, על הנורמות האלה שאימצנו לעצמנו.
לגמרי.
אז אם הקשבתם והרגשתם שזה מעלה איזשהו רצון לשינוי, רצון להפוך סימן קריאה לסימן שאלה, להטיל בספק משפטים כמו להיות גבר או לאסוף את הביצים או מה שזה לא יהיה, אני חושבת שאנחנו עשינו את שלנו. כן. איפה אפשר למצוא אותך?
אז קודם כל אפשר למצוא אותך, אני מאוד נפיץ, מאוד נפוץ, אני מאוד נפוץ.
יש לך אתר מקסים.
כן, אז יש אתר ותיק כבר, ובאמת הרבה אנשים... נכנסים, הרבה מאמרים.
אנחנו נשים לינק אליו.
מעולה, המאמרים, ויש הרצאות, ויש חומרים, ויש את המופע שירת גברים של זיו גולנד ושלי, שאנחנו מרצים אותו בכל הארץ, וזה מסע טיפולי, אני קורא לזה שמניזם חברתי. אני דרך המופע, אני עוסק בריפוי של החברה שבה אני חי.
יש לך את התאריכים קדימה?
לא, אנחנו, כרגע יש רק לחודש הקרוב.
אוקיי.
אז שירת גברים בפייסבוק, יש שם, אני מספר על ההרצאות, אחרי כל מופע אני כותב משהו עליו.
מעולה, אז יש את האתר ויש את, את המופעים, וכמובן אפשר להגיע לך לטיפול, אני מניחה.
נכון, כן. זה, נכון, אליי או לשותפים שלי בקליניקה.
מעולה, יופי. ממש 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 תודה. באמת, אני חושבת שזה היה פרק מאוד מאוד משמעותי. אז תודה רבה, תודה רבה למאזינים, ותודה רבה למי שכתב שאלות בפייסבוק, שעזרו לנו לגבש פרק טוב ורלוונטי. אני אזכיר ש... לכל פרק עם מצורף תקציר, שבו נמצאים גם הלינקים שאנחנו אומרים שנשים בפרק, וגם מתאר ככה את הפרק. אתם יכולים לעשות סאבסקרייב לפודקאסט, ואז לקבל עדכונים אוטומטיים. חוץ מזה, יש ניוזלטר שנשלח כל פעם שהפודקאסט נשלח, שיש בו גם איזושהי כתבה ומשהו קצת יותר מורחב בנושא של הפרק, אז כדאי להיות חלק מזה. זהו, בפינת ההודעות אני אזכיר שוב את ההרצאות הקרובות על מוטיבציה בתל אביב ועל מחשבות לא מקדמות ועל דחיינות, כל הפרטים גם יהיו. וזהו, היה לי ממש ממש משמעותי. ותודה רבה לך, ותודה רבה לכם.
תודה, יהודית.
שיהיה לכם שבוע נפלא, ותחלקו את הרגשות שלכם לפחות פעם אחת.
והעיקר לא להדחיק כלל.
כן, יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.